טוב, אני רוצה לדבר היום על שאלה שאני חושב שכמעט בין חג שלי לא נשאל עליה, שזה הנושא של רחיצה ביום טוב, רחיצת כל גופו ביום טוב במים חמים. זה נושא שזכיתי לעסוק בו לאחרונה בעומק, כולל שימוש תמידי חכמים, התייעצתי עם כמה מגדולי הפוסקים על הנושא הזה. אבל לפני כן משהו מענייני דיומא, כהכנה לקבלת התורה, ומזה ניגש לסוגיות שלנו של הלכות יום טוב. קראנו בשבת, התחלנו ספר במדבר, הדבר שם השם במדבר סיני. יש ספר או חסידות שנקרא אהבת שלום, רבי נחמן מנדל מקוסו, שהוא דורש דבר מאוד יפה על העניין הזה. הוא אומר שמדבר זה לשון דיבור, וסיני, הר סיני, מסמל את הענווה. אנחנו יודעים את כל המדרש, מה שמספר על הר סיני, שהוא היחיד שהקטין את עצמו. אז הגמרא מסכת פסחים אומרת על המצע שנקרא לחם עוני. למה נקרא שמה לחם עוני? הגמרא אומרת שתי דרשות, שלוש דרשות, הוא מזכיר שתיים מהם. דרשה אחת, לחם שעונים עליו דברים הרבה. דרשה שנייה, לחם עני. מה אני דרכו בפרוסה? אף אתה דרכך בפרוסה, כן? שהמצע שאנחנו לוקחים היא פרוסה, שוברים אותה. אומר אהבת שלום, זה הכל עניין אחד. הדיבור, עונים עליו דברים הרבה, הרבה, זה התורה, זה המדבר. אבל בשביל להגיע למדבר צריך את העני, צריך את סיני. וזה מה שחז"ל אומרים, שאין התורה נקנית אלא במי שישים עצמו כמדבר. הענווה זה השורש לקבלת התורה. אם אדם נגוע בעניין הגאווה, אז גם לקבל תורה שהיא תורת אמת יהיה לו קשה מאוד מאוד, אם בכלל. לכן כספתח, באמת יש שקראו לשבת לפני שבועות שבת דרך ארץ, כי דרך ארץ קדמה לתורה, זה נקרא שבת דרך ארץ. אבל אני אמרתי להוסיף על זה עוד נקודה אחת. הגמרא אומרת שם דרשה שלישית על למה נקרא שמה לחם עוני. אז אומרת, מה אני אולש ואשתו אופה, אף מצא אולש ואשתו אופה. מה הכוונה? אני רוצה לחסוך לחומרי הבערה, אז רוצה מהר מהר לסיים, אז אולש מהר מוביל אשתו, אני עושה, אני עושה ביחד לסיים כמה שאתה אומר, לחבות את האש, להרוויח את העצים. אז אותו דבר, גם במצא לא רוצים שהוא יחמיץ, אז אולש ואשתו אופה. אני אמרתי שדעתי זה מתקשר גם לאותו עניין. פה בעלים באים לשמוע שיעור ולומדים ויש להם דף יומי וכל אחד דינה, יש פה חל אברכים שכל היום בכולל. אבל אישה הופעה בינתיים, כן? אבל האמת שזה חלק מהעניין. אם אדם לא מבין שהתורה שלו זה אולש ואשתו הופעה, זאת אומרת היא גם חלק אינטגרלי מאותו לימוד שהוא זוכה. נשים מי זכיין ששולחות בעלה ללמוד תורה, אז באמת שוב הוא לא מצליח לקבל תורה שהיא תורת אמת. אם אדם לא מבין שיש פה מהלך אחד שלא משל אשתו יחד, הוא לש ואשתו הופעה, הלחם בסוף, אותו נעמה דמנותה, אותו לחם גדול שזה לחם התורה, הוא לא גם חלק שלו וחלק של אשתו, אז ממילא יש פה פגם בקבלת התורה. אז שנזכה באמת לקבל תורה בשלמות, מתוך תיקון המידות, מתוך שלום בית, ורוצה לדעת שם נזכה לתורה שלמה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה אותו עניין. על אותו עניין עכשיו אני רוצה לדבר לגבי נושא של רחיצה. שאלה שנשאלים רבות, אני רוצה לרחוץ ביום טוב, על אחת כמה וכמה בראש השנה, על אחת כמה וכמה שיש גם עד שבת לפני כן. מותר, אסור, רחיצה, רחיצת כל גופו.
קודם מה הבעיה?
מה הבעיה? אני דיבר על מים חמים, בסדר? יחוץ מים חמים. אם נפתח שולחן ערוך ונסתכל לפשטות, התשובה היא פשוטה. אומר השולחן ערוך, מקום מספר אחד, מותר לכם ביום טוב מים לרחוץ ידיו, אבל לא כל גופו, אפילו אינו רוחצו בבת אחת, אבל במים שיוחמו מערב יום טוב מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד, מיודיו כחוץ למרחץ, אבל למרחץ אסור. זאת אומרת, שולחן ערוך אומר בצורה פשוטה, אם מים יוחמו מערב יום טוב וזה מחוץ למרחץ, מותר לרחוץ כל גופו, לרחוץ כל גופו במים חמים, אחרת אסור. והרי מה מהיר ויש עשרים בכל עניין וכן נוהגים. אז הם בפשטות, אדם בא ושואל, וכל שנה שואלים וכל חג שואלים. אני אגיד לו, אדוני, אם אתה עונה כמנהגי השולחן ערוך, אסור, מותר, בתנאי שזה הוא חם ערב יום טוב. אם אתה עונה כמנהגי הרמ"א, אפילו אם הוא חם ערב יום טוב, אסור. ומה הנימוק שמובא, כמעט כל החולים כותבים את זה, אינו שווה לכל נפש. אבל כשאנחנו נעיין ביסוד הדין הזה, אז נראה שיש פה שתי שאלות כבדות משקל מאוד. א', האם באמת הסיבה היא דווקא אינו שווה לכל נפש? וב', האם נכון לומר בימינו שזה לא שווה לכל נפש? למעשה יש שלוש שיטות בראשונים בסוגיה שלנו. הגמרא מקום מספר 2, המשנה אומרת, בית שמאי אומרים לו יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראוי לשתייה ובית הלל מתירים. והתוספות במקום מספר 3 שומעים במפורש, ובית הלל מתירים ודווקא לרגליו, אבל לכל גופו מודה דה אסור, זה דבר השווה לכל נפש בעינן, וזה אינו ראוי, אלא לבני אדם מונגין, אבל ידיו ורגליו שווה לכל נפש. חז"ל לומדים מהפסוק אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, שיש מגבלה על היתר מלאכת תוכן נפש, צריך שיהיה שווה לכל נפש. אנחנו נסביר בהמשך מה זה שווה לכל נפש. אז אומרים תוספות, ועוד הרבה ראשונים, שרחיצת כל גופו היא לא שווה לכל נפש, וכיוון שכך זה לא בכלל יותר מלאכת אוכל נפש. זאת אומרת, לפי תוספות, אם אני אחמם מים חמים לרחוץ כל גופי במים חמים, איזה איסור עברתי? דאורייתא דרבנן? דאורייתא, כי זה לא בכלל יותר מלאכת אוכל נפש בכלל. מה זה? כי זה לא שווה לכל נפש. מה? רחיצה היא בכלל יותר אוכל נפש, שלהם זה נקרא נעת נפש, או אוכל נפש ממש, יש בזה מחלוקת, אבל רחיצה היא בכלל יותר לאכול אוכל נפש. אוכל נפש זה יותר מורחב מהאוכל הפשוט, אבל צריך שיהיה שווה לכל נפש. תוספות ועוד הרבה ראשונים בהם אומרים, לא, זה לא שווה לכל נפש. שיטה נוספת, שיטה של הריף והרמב"ם, אם בכלל זה לא הסיבה. הסיבה היא סיבה אחרת לחלוטין. מה הסיבה? יש לנו דבר שנקרא גזירת מרחץ. וגם מסכת שבת בדף למתת, הגמרא מובא שם שהבלנים היו נכשלים להחם באיסור. מקובל להסביר שהכוונה שבלנים ישראל היו מחממים באיסור, למרות יש בראשונים שיטה שאומרת שחס ושלום, אלא הכוונה שהבעלים הגויים היו באמירה, היו אומרים להם לחמם באיסור בשבת, ולכן גזרו על טבילה בחמין בשבת, על רחיצה בחמין בשבת, וגם רחיצה ביום טוב, עם קצת הפרש ביניהם. אז אומרים הריף והרמב"ם, כחלק מאותה גזרה משום שבת, גזרו כלומר רחיצה בחמין ביום טוב. מהי נפקמינה? אומרים הר"ן והראש, נפקמינה פשוטה. אם אני אומר שמה, שזה איסור דאורייתא כי לא שווה לכל נפש, אז אפילו אם המים הוחמו מערב יום טוב, גוזרים? אסור. לעומת זאת, אם הרחיצה, אם זה משום גזירה דרבנן של גזירת הבלנים, אז אנחנו לא גוזרים גזירה לגזירה, ולכן מים שוחררו מערב יום טוב יהיה מותר לחוץ בהם. האמת שצריך לדייק פה דבר נוסף. אתמול היה יום פטירתו של יהודי גדול מאוד, קוראו לו ביוסף אירגס, והיה מקובל גדול מאוד, כתב ספר שומר אמונים הקדמון, זה נקרא, וגם היה פוסק גדול, שיש לו שוט שנקרא שוט דברי יוסף. תראו במקור 33, שורה אחת, איך הוא מגדיר את גזרת הבלנים. וגזרה זו קליש איסורה ואינה בכלל שבות. זאת אומרת, אפילו בתוך גזרת הרבנן היא גזרה מאוד קלה. אז עכשיו יוצא לנו מחלוקת בין התוספות ועוד ראשונים שאומרים שזה דין דאורייתא, לבין הריף והראש והרמב״ם ועוד ראשונים שאומרים שזה דין דרבנן, שהוא אפילו קל לפי מה שאומר דברי יוסף, ונפקמינה, האם האיסור הוא דווקא במים שהוחמו ביום טוב, גם במים שהוחמו מערב יום טוב?
לפי התוספות, אם זה היה שווה לכל נפש, אז מה הם היו אומרים?
עוד מותר?
זאת אומרת, יכול להיות שכל הסיבה במחלוקת היא המציאות בשטח.
או, יפה. דוב, הוא מכוון לנקודת האמת. בוא נשליך את זה. בוא נשליך את זה הלאה עוד כמה מילים. יצא של הספרדים יהיה אסור, שכנזים יהיה מותר. אבל זה נראה במקום המסקנה של הסוף, מה אנחנו אומרים. זה לא... פוך, מה אמרתי? אשכנזים? כן? בכל אופן, אבל בוא עכשיו נקרא, יש ירושלמי במקום מספר 4, ופה קצת עסק מסתבך. אומר הירושלמי, חמין שהוחמו ביום טוב וכן חמין שהוחמו מערב שבת לשבת, רב שמואל אחד אמר מרחץ בהן פנה ודה ורגלה, וחנה אמר מחית בהן כל גופו איברים איברים. זאת אומרת, מה הדיון על איבד הירושלמי? שבת זה גם מים שוחמו בערב יום טוב, בערב שבת, אבל חמין רק מים שוחמו אבל ביום טוב דאק מים שוחמו ביום טוב עצמו. זה הולך כמו שיטת הריף והרמב"ם בפשטות, שמה? שכל הגזרה היא רק מה שוחם ביום טוב עצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מספרת סיפור שבא איזה מין פילוסוף לבר כפרה ושאל אותו שאלה, כן? מותר לשתות ואסור לרחוץ? למה מותר לי לחמם מים לצורך שתייה ביום טוב ואסור לי לחמם מים משום מחיצה? והוא נתן לשם איזשהו תירוץ. תדלקו כמה שורות. אומר הירושלמי, כיוון שיצא אמרו לו תלמידיו, רבי לזה דחית בקנה, לנו מה אתה משיב? זה לא תשובה מה שאני אתן לו, מה התשובה? אמר להם, ולא כבר נאמר לך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. מה הוא אומר להם בצורה פשוטה? כן, אבל למה? מה הסיבה? זה לא שווה לכל נפש. יודעים, זה לא שווה לכל נפש כמו תוספות, זה דין דאורייתא. אז ממה נפשך? אם אתה אומר שזה דין דאורייתא, למה אתה לא גוזר כמו תוספות ערב יום טוב ועתו יום טוב? ואם אתה אומר שזה לא גוזרים, אז למה אתה אומר שזה דין דאורייתא? תגיד מדין גזרת מרחץ, לא מדין אשר יעשה לכל נפש. לכאורה כל מחלוקת הראשונים שהבאנו נסתרת מדברי הירושלמי. אז האמת שיש שיטה שלישית בראשונים, יש שיטת שיבולי הלקט, ויש עוד העירים כנראה הולך באותה שיטה, ועוד רביה, שהם אומרים כן, באמת זה דין דאורייתא, אם אני מחמם חמין ביום טוב לצורך רחיצת כל גופי, זה דין דאורייתא, אין לא שווה לכל נפש. אבל לא גזרו מים שוחמו ערב יום טוב, עתו יום טוב. מה הסברה לא לגזור? אני חושב שסברה היא פשוטה. מה דאורייתא פה? להתרחץ? לא, להתרחץ אין דאורייתא. כל הדאורייתא זה הבישול. אז מה אתה חושש? אתה חושש שמה אני אבשל ביום טוב? אז את זה אתה יכול לגזור אם באמת היה איסור דרבנן על החימום בערב יום טוב. אבל אנחנו לא עושים לחמם מים בערב יום טוב, מותר לחמם מים בערב יום טוב. ממילא גם כנראה שבולה לקט סובר שאם אני אגזור לא לרחוץ במים שחו בערב יום טוב עד ומים שחו ביום טוב, זה גם גזרה לגזרה, כי כל הרחיצה ביום טוב במים שהוחמו ביום טוב באיסור, איסור דרבנן, כל האיסור רק החימום של המים, את עצמה היא כבר דין דרבנן. אז זה שיטה שלישית בראשונים, רק יש בעיה אחת, אף אחד מהפוסקים לא מביא אותה, כמעט אף אחד לא מביא אותה. אני זמנתי את הסוגיה, היה נראה לי השיטה הכי פשוטה, מסתדרת, פשט הירושלמי, אבל כמעט אף אחד מהפוסקים לא מביא את השיטה הזאת. אז עכשיו בואו נתקדם קדימה, מה זה לא שווה לכל נפש? אז יש לנו בזה, יש כמה שיטות בראשונים, יש שתי שיטות מרכזיות בראשונים, מה זה נקרא אינו שווה לכל נפש. יש שיטה, יש גמרא מסכת כתובות, תראו במקור מספר 10. רב יהודה שרה למיבל בתחילה ביום טוב, אמר הפאפי משמי דרב על אותימה ביום טוב דשריה בשבת אסור, דועדין אפילו בשבת נמי שרים, אז תשע כך היה, כן, בין השבת בין מיותו. פאפה משמי דרב אמר ביום טוב שרי בשבת אסור. אמר לרב פאפי, לרב פאפה, מהי דעתיך? מתוך שהותרה חגורה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך? אלא מעתה מותר לעשות מוגמר ביום טוב, מוגמר הכוונה שמאשנים את הבית, את הכלים, את הפירות, לעשות ריח טוב ומיתוק, למתוך שהותרה עברה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אמר לי, עליך אמר קרא, אך אשר יאחל לכל נפש דבר שווה לכל נפש. הגימור, לגמר את הבית, לגמר את הכלים, זה דבר שמפונקים. אדם רגיל לא עושה את זה. אותו מישור לשן סיגריה ביום טוב, פשוט וברור. טוב, נגיע לזה עוד מעט, בסדר? נגיע לזה עוד מעט, כשהמאשנים יברחו קודם, לפני שאנשים אני הולך לומר, אבל... אז ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, אלא מעתה נזדמן לו צבי ביום טוב, הואיל ואינו שווה לכל נפש, הכנה מיד אסור למשחתי. כן, תפסתי צבי ביום טוב. מי אוכל צבי? מי פה, מישהו פה אוכל צבי? מבינים שכנראה זה לא...
אדם בגבעתיים שאוכל
בצבאי. כן, טוב. מה זה הפעם הזה, דוב?
לפני 20 שנה.
עד שהגיע...
לא יודע.
צער בעלי חיים ו... בקיצור... כן? אז הוא אומר לו, מה? לפי זה אסור לשחוט, למה? כי זה לא שווה לכל נפש. מי? רק מפונקים אוכלים צבעים? אז מה הוא עונה לו? אמר לי, אנא, הדבר הצורך לכל נפש כאמין, הצבי צריך לכל נפש הוא. אמר לו, תשמע, זה לא קשור. גם צבי נקרא שווה לכל נפש. מה הפשט בדבריו? יש שתי שיטות מרכזיות בראשונים להבין את פשט דבריו. יש שיטה של הראה, רבן אהרון הלוי, שהוא אומר, כן? תראו מקור 12, והוא שיהיה צורך היום או שאר הנאות שבגוף, והוא שיהיה כאין אוכל נפש בכל דבר, כמו שאמרו שיהיה שווה לכל וכל עניין אכילה דבר שווה הוא לכל נפש כדי מוכח אחה. מה הפשט בדבריו? אז יש שני אחרונים שאומרים את זה בצורה יותר מחודדת. תראו מקור 14, שוט אבני נעזר, הוא מדבר שם על ענייני רפואות ביום טוב. אף דרפואות אינם שווה לכל אדם, שבריאים אין צריכים לרפואות. ברוך השם, אני בריא, אני לא צריך תרופה, אז מה פתאום בשבילי לייצר תרופה לכאורה? זה לא שווה לכל נפש. מכל מקום, סוף מחשבתו שיבריא מחוליו ויהיה בריא, והבריאות שווה לכל נפש, שהכל צריכים לבריאות, ושפיר רב שווה לכל נפש, לרבי יהודה. מה אומר רב נעזר? הוא מחדל את דברי הרב בצורה יותר קיצונית. מה הוא אומר? אני לא מסתכל על הנקודה, אני מסתכל על התכלית. התכלית זה להיות בריא, התכלית זה להיות
שבע.
אז כן, אבל שכולם רוצים להיות שבעים, לא רוצים להיות בריאים. אז זה, כל הצרכי רפואה, כל הצרכי אכילה, שווה לכל נפש. תראו בכתב סופר, עוד יותר קיצוני, אומר הכתב סופר. בכל 15, ונראה לי להסביר, דלא אזדינן אם דבר זה בעצמו נצרך ושווה לכל, אלא על תכלית העניין. לכן כל דבר שהוא לרפואה או לבריאות, תכלית הדבר שווה לכל נפש. כי כל אחד מבקש רפואה לעצמו ונהנה ברפואה, אלא שיש סמים שונים המרפאים ומברין הגוף, לכן זהה וכיוצא וכו'. אז מה אומר הכתב סופר? תבדוק את התוצאה. את התוצאה אתה רוצה, וגם הוא רוצה, כולם רוצים, זה שווה לכל נפש.
אתה אומר להדליק תורת לכולם אוהבים, להדליק מקד תורת לכולם אוהבים.
נכון.
לכן זה לא שווה
לכולם. לא כולם, לא יודע אם לא כולם, עניין של אוהבים. לא כולם, לא כולם תופסים את זה כצורך אינטגרלי ולא כפינוק. בסדר? נקרא לזה ככה. בסדר? יש שיטה של החינוך, כותב את ההגדרה הזאת, אבל הוא אומר מפורש שדווקא לגבי צורכי אכילה ולא לשאר דברים. שאר דברים צריך שיהיה הגדרה יותר ספציפית, שנדבר עליה בהמשך, שיהיה שווה לכל נפש. האם זו שיטה אחת או שתיים? תלוי. יש כידוע, יש ויכוח גדול מי כתב את ספר החינוך. יש אומרים שכתב את זה רבן אהרן הלוי, ויש הרבה טענות נגד הטענה הזאת. ישך, פרי חדש, גדולי האחרונים כותבים בצורה פשוטה שמי שכתב את ספר החינוך זה רבנו אהרן הלוי. יש הרבה טענות נגד זה שזה לא נכון, אני לא נכנס כרגע לעצם הוויכוח, אבל אם אני אומר שמה שרבנו אהרן הלוי הראה הוא זה שכתב את ספר החינוך, אני מלא הראה עצמו לא לוקח את זה רחוק כמו כתב סופר רבני נזר, אלא הוא מצמצם את זה לצורכי אכילה, שכולם רוצים להיות צבים, אז כולם רוצים צבי. צבי שווה לאכול נפש. אם אני אגיד לא, אז אני יכול ללכת איתו לגמרי עם הכתב סופר אבני נזר, שמה? שכל תכלית, לא דווקא אכילה ספציפית, כל תכלית בכלל דברים שתרו ביום טוב, כן? כן, כל הנאות נפש, אם התכלית היא נצרכת, אז זה מותר. זה שיטה אחת, זה שיטה אחת בראשונים. ושיטה שנייה בראשונים, שיש שיטה מקובלת בתודעה שלנו. התודעה שלנו אומרת דבר כזה. כך, יש לך את זה פה. זה צורך או פינוק בשבילך? אני לא שואל האם יש לך את זה. נגיד שאין לי כסף. אין לי כסף לקנות את זה. כן? אבל כשזה יהיה אצלי, אני תפוס את זה כפינוק באלמה, או אני תפוס את זה כצורך. זאת אומרת, לא לכל אחד יש כסף לקנות צבי. כן? אבל אם יהיה לי צבי ואני אוכל אותו, אני אסתכל על עצמי כמו זה מפונק, מה שאני אגיד, ברוך השם, זכיתי לכבד יום טוב בשר משובח. זאת אומרת, אני מסתכל על כל דבר באופן ספציפי. האם הדבר הספציפי הזה, כשהוא מגיע אליי, הוא מגיע אל רוב בני האדם, הם תופסים אותו כפינוק באלמה או כצורך? אז בשר משובח ביום טוב, או לא רק ביום טוב, לקבל בשר משובח, כנראה זה לא נתפס כזה פינוק. תראו למשל מקור 17, איך רש"י מדבר על עישון. אומר רש"י, מהו לעשן? פירות בישן בסמים לקלות טעם הבושם, אסור, למה? דתפנוק יתר ההוא ואין שווה לכל נפש אלא לאיסטניסט. רוב בני אדם, אומרת הגמרא, אם תיתן להם שר צבי, מה הם יגידו לך? אני לא מפונק עד כדי כך. לא, מה הם יגידו? תודה רבה, בוא נאכל. לכן, אלה שתי שיטות בגדול שיש לנו בשווה לכל נפש. ו... כן? ולמעשה הפוסקים נחלקו בעניין הזה. יש תשובה ידועה ארוכה בשו"ת דרכי נועם. דרכי נועם היה אביו של בעל הגינת ורדים, היה רב במצרים. הוא, אני חושב, הראשון שדן לגבי עישון ביום טוב, אולי הכנסת הגדולה קדם לו. ואחריו יש עוד כמה שכתבו, זה האמת, כתב סופר ועוד. בימינו, שידוע שהעישון הוא מזיק לבריאות ומסוכן, וברוך השם כמות המעשנים יורדת וכולי, פשוט שמעתי בשם הגאון הרב מרדכי גרוס, שהוא אומר כך, שמי שמותר לו לעשן ביום טוב, מותר לו גם לעשן בשבת. כי אם זה כזה פיקוח נפש, לעשן ביום טוב, אז כנראה גם בשבת הוא צריך לעשן. למה? כי ודאי שאי אפשר להגיד שזה שווה לכל נפש. עישון, אני ראיתי אצל מורי ורבי הרב שטרן, פעם מישהו בא אליו, רצה שאתה נתרת נדרים, מודר שהוא לא ישן, אמרנו, לא רוצה להתריך את הנדף. לא רוצה שתעשן. אז בקיצור, עכשיו יש שם איזה סיפור שלם, אבל פשוט, אני לא יכול לעלות בדתי, ראיתי המון פוסקים בימינו בימים ואומרים, שמע, חיפשנו דרך יותר ולא מצאנו, ללמד זכות על העניין הזה, להשם ביום טוב, להדיל לדעתי, להבנתי, זה איסור דורייתא גמור בימינו. בסדר? עוד מעט נמשיך קצת עם ההגדרות, כן? ותבינו מה זה שווה לכל נפש, ואיך אני מגדיר את זה, אז תבינו יותר למה אני טוען את הטענה שאמרתי. עכשיו, תכף לא טענה שלי, רובם של הפוסקים בימינו ככה סוברים, רוב מוחלט. זה אוכל נפש, נכון. זה אוכל את הנפש, זה ההגדרה הנכונה. אז למעשה, בפוסקים, יש שתי שיטות מרכזיות לגבי שווה לכל נפש. יש שיטה של דרכי נועם, ויש אחר פסקו כרב שבי דוד והאם רבינה, הרב מיקליש היה רבה של ירושלים והחתם סופר, שהם באים, הם באים ואומרים שאנחנו מחלקים בין דברי אכילה לשאר צריכי הנעת נפש. דברי אכילה לא צריך ששווה לכל נפש, כל דבר שצורך אכילה אוטומטית הוא שווה לכל נפש. שאר צרכים צריך שיהיה קונקרטית שווה לכל נפש באותו עניין. לעומת זאת, הזר האמת, רבי ישמעאל הכהן שהיה גאון עצום, עוסק חשוב מאוד, הוא עושה דיון ארוך מאוד על כל ההגדרה הזאת ששווה לכל נפש, והאם זה משתנה ממקום למקום, מארץ לארץ וכו'. והוא חולק על הדרכי נועם, והוא בא ומגדיר שכל דבר ודבר, גם צורכי אכילה, צריך שיהיה שווה לכל נפש באופן ספציפי. אולי נקרא חלק מדבריו, תראו מקום מספר 19. אומר הזרע האמת, בשורה השישית, אחרי השלוש נקודות, אלא כל שהוא הנאה או אכילה שווה לכל אדם, סליחה, על מה אין חילוק בין מידי אוכל נפש למידי הנאת הגוף? אין הבדל בין אוכל לשאר דברים, שאר הנאות. אלא כל שהוא הנאה או אכילה שווה לכל אדם, שרי, והיא לא אסור. אל אדם הקשה דקשה, אל המעטה נזדמן נוציא וכו'. לצד הדרך דמה שאמרו דבר שווה לכל נפש, רוצה לומר דבר המצוי ורגיל הכל. משמח, יקשה, מה הוא חשב? למה צבי זה לא שווה לכל נפש? כי אף אחד פה לא הרים יד ששאר זה מי אוכל צבי. אין לנו, לא מצוי. ומה הוא ענה לו? כן? אז הוא ענה לו, משום אחי יקשה, למעטה נזדמן לו צמיד, אינו מצוי, יהיה אסור, והתרצה נשיב לו, האמת, תרצה לומר, דבר ראוי, לא מצוי, אלא ראוי לכל אדם. וכן, אסור, מותר, ראוי לכל אדם, ולא עטה ללהפו כמוגמר, דאינו ראוי לו למפונקים, כמו שקורא התוספות שם, בדיבור המתחיל ללא מעטה. אבל ודאי לא עלה ולא יעלה הלב לחלק בזה בין אוכל נפש לנעת נפש. והמשנה ברורה, דרך אגב, פוסקת לנעת יותר האמת, שבכל דבר ודבר, אנחנו צריכים שיהיה שווה לכל נפש. אבל אמרתי, יש שיטה שלישית של הכתב סופר ואבן נזר, שהם אומרים שמסכים תמיד על התכלית, וככה הם מגדירים את זה. עכשיו שאלה נוספת, מה זה שווה לכל נפש? אז הפוסקים אומרים בצורה פשוטה, רוב הפוסקים ככה נוקטים, רוב זה כל, כן? שאני אדבר, רוב הנפשות זה למעשה כל נפש. הרבה פוקטים זה, תראו בשל מקור 21, הפרי מגדים, ומשומח יסור באין שווה לכל נפש, היינו רוב כי כל הוא רוב. יש לנו כלל, רובו ככולו, כיוון שהרוב תופסים אכילת צבילו כפינור, אז למעלה זה נחשב שווה לכל נפש. שוב, יכול להיות שבימינו ההגדרות האלה השתנו קצת במציאות, אבל מבחינת הסוגיה, ככה הסוגיה מתייחסת לזה. וככה נקטור על הפוסקים, יש בזה עוד שתי שיטות, שיטה של פני יהושע שאומר, מה פתאום צריך שיהיה כל נפש ממש? ממש, שלא יהיה חריגים בכלל. ולעומת זאת, יש שיטה של האגרות משה, שהוא אומר, לא, מספיק שזה דבר מצוי, אפילו שזה לא רוב. אבל רוב הפוסקים הלכו פה עם המהלך שאמרנו עכשיו, שהגדרה היא רוב ולא כל. עכשיו נשאל שאלה נוספת. כמה פעמים זה צריך לקרות? אם אני עושה את זה פעם בשלוש שנים, זה נחשב שווה לכל נפש? או לא נחשב שווה לכל נפש? אם אני עושה את זה פעם בשבועיים, זה שווה לכל נפש? אז היה גאון מאוד גדול, שקראו לו יחזקאל אברהמסקי, והוא כתב סדרת ספרים שנקראת חזון יחזקאל על התוספתא, והוא כותב דבר שהוא, אני ועוד רבים התקשו בו מאוד. תראו מקור 22. שאפילו אם נקטין אנשי רחיצה אבל באוכל נפש באינן בה שתהיה דבר שווה לכל נפש דום ידי אוכל נפש כמו רחיצת ידה ורגלה אבל רחיצת גופו מדי יום ביומו אינו דבר שווה לכל נפש רק בני אדם מעונגים נוהגים כן אז לפני השאלה מה הנורמה אם מתרחץ בכל יום או לא הוא טוען טענה, מה הטענה שלו? שיהיה שווה לכל נפש כל יום אני לא מבין אז מה הדוגמאות שהגמרא דיברה? אכילת צבי כל יום אוכלים? כל דוגמאות שלהם, דוגמאות שהם כל יום? הם לא דוגמאות של כל יום. ותראו בחינוך מפורש לא כך, וגם בעוד ראשונים. סתם אני כרגע זוכר שהחינוך אומר, בעוד ראשונים זה גם מדויק. קשה מאוד מה שהוא אומר.
אבל אולי הוא לא דיבר על אכילה, והוא מחלק בין אכילה לבין שאר.
לא, הוא לא מחלק. וגם שאר, הדוגמאות מסכת כתובות, הן לא רק לגבי אכילה. תראו בחינוך. אומר החינוך
13.
כן, אני מחפש את המשפט הספציפי אני לא רוצה להלעות אתכם תראו, אחרי שלוש נקודות ומי הוא? דווקא דברים השווים בכל גוף אדם הוא שנתיר ונאמר שהוא בכלל היתר זה של אוכל נפש ככל נחיצת רגליים וכולל מרח ציאחי לפעמים הוא לא אומר כל יום לפעמים והאמת שיש עוד ראשונים שזה יותר מדויק בדברי עם הדבר הזה ומצאתי שכבר קדם לי מה? מה? לא שומע?
אולי
די כל לילה אולי די כל לילה בכל יום משהו כזה יש עוד ראשונים שמופיע אבל דרך אגב אני אתן לכם, תראו במקור 25, כבר קדמי, הרב נויביר, זה צו קדמי בקושייה, אומר הרב נויביר, ואין חזון יחזקאל לתוסף את הביצה במה שהוא רוצה לתרץ, אלא שדבריו צריכים עיון, דמינלי דבינון שווה לכל נפש, כל יום, והרי גם האכל משובח אין אדם אוכלו כל יום, וגם אין אדם מזיע כל יום, ושרינן, מה פתאום? הדברי החזון יחזקאל בשבילי נשארו סתומים, לא הבנתי, מאיך היא טייסי, מאיפה הוא למד את ההגדרה הזאת? ההגדרה היא, שלום זלמן אומר, פעם בשבוע זה גם מספיק, כן? והאמת, טוב, עוד מעט נגיע לזה. וכך מקובל. עכשיו בוא נשאל את השאלה. כל גופו לא. או, אני עוד שנייה אגיע לזה, אבל התשובה היא לא. לא רצו ברחמים כל גופם, זה מפורש דרך אגב. אבל עוד שנייה נגיע לזה. אז בוא נראה, נחזור רגע אלינו. בוא נחזור רגע אלינו. לא, יש דבר כזה. יש רמב״ם.
בשבת היו מחלצים.
פנה ודה ברגליו, הגמרא אומרת.
מה?
הגמרא אומרת פורש, פנה ודה ברגליו.
לא, אבל בזמן התוספות היו מנה.
או, אז...
לא מקלחת.
בסדר, אז עוד שנייה, אני אתקדם עם זה קדימה. בוא נשאל לגב הנורמה בימינו. אני לא אביך אתכם משאל כמה פעמים, מי מתקלח כל יום, כן? אבל עשיתי את המשאל הזה כמה פעמים, רובם המוחלט של מי שעבר את גיל 17-18 מתקלח בכל יום, זה לא פחות מהרבה דוגמאות אחרות שהיו מצויות בימיהם ונחשבים שווה לכל נפש, וממילא ודאי שבימינו זה שווה לכל נפש. ראיתי טענה... מה זה? שמה, לא הבנתי ש... עוד יותר. אני אומר, אבל אני יותר מזה. בימינו זה דבר פשוט שזה שווה לכל נפש במציאות. כל אדם, אם מישהו פה אומר שהוא בשבילו זה לא שווה לכל נפש, אתה תחון, שימו אצבע עליו, אתם מקרבים אליו. כאילו, ברור שהנורמות שלנו היום בנושא זה ישתנו. מה אני יכול לטעון? אני טען שזה גדר קבוע ונשאר. באמת ראיתי רב ניסים קרליץ, רוצה לטעון ששווה לכל נפש זה גדרים שקבעו חז"ל ונשארו. אני לא מבין את זה. א', זה לא גדרים של חז"ל, זה דין דאורייתא. אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, זה דין תורה. חוץ מזה, הרי הבאתי קודם שהזרע האמת אומר שהגדר ששווה לכל נפש משתנה ממקום למקום. אז מה חז"ל בדקו? מה הנורמה בהודו? מה הנורמה באמריקה? מה הנורמה בגרמניה? וקבעו שם זה שווה לכל נפש, שם לא שווה לכל נפש. זה דבר שהוא קשה מאוד, ואני אביא לכם כמה ראיות מדברי הפוסקים שוודאי שזה דבר שהוא משתנה. למשל, לגבי אישון, הביאו הלכה מביא על ימיהם, שבימינו שנהיה אישון שווה לכל נפש, כי יותר אנשים מהשניים, אז זה מותר. אז נכון, גם אנחנו נגיד, בימינו שרחיצה הפכה להיות נורמה, שווה לכל נפש. מה זה? היה אישון מסוג אחר, היה גימור. אישון כמו סיגר. הרי אם הייתי הולך כך, אז כל דבר הוא לא שווה לכל נפש, כי תעשה אותו מראש, פעם את הבעיה. אלא מה? ההגדרה היא הגדרה קבועה. בנורמת החיים שלי, זה שווה לכל נפש או לא שווה לכל נפש. עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות מדברי הפוסקים, המשנה ברורה שהבאתי עכשיו, אני אתן לכם עוד דוגמאות. תסתכלו במקור 30, כן? לגבי טבילת נשים במקווה חם ביום טוב. אומר המהרש"ג, משום דסברתי היה נוטה דעכשיו, וחימום המים לטבול בו, ודבר שווה לכל נפש, ולא דבר למוגבר, ולא לליסטניסט. פעם באמת, יש דיון שלם, בשולחן ערוך בהלכות טבילה, אם מותר לטבול בחמין בכלל, בחמין בשבת. אומר המהרש"ג, בימינו? מי טובל במים קרים? זה נהיה שווה לכל נפש. תראו לפני כן, מקור 29, ערוך השולחן, להטיל מים חמים במקווה עכשיו, שאנשים אין ביכולתן ללך המקווה של מים קרים, פשיט הדעה, ודבר שווה לכל נפש. זאת אומרת, הפוסקים נוקטים דבר פשוט, לא כמו שהרב קרליץ כותב. שינוי המציאות, כן, הוא גם משנה את הדין בדבר הזה, להיות שווה לכל נפש. אז עכשיו בוא נשאל את השאלה שנשאלה פה קודם. האם לפי הריף והרמב״ם, הרי אמרנו שהריף והרמב״ם אומרים שמה הסיבה שאסור לרחוץ בחמין ביום טוב? לא בגלל שווה לאכול נפש, בגלל גזרת מרחץ. האם לשיטתם רחיצה היא שווה לאכול נפש או שלא? דרך אגב, רציתי לומר, טוב, עוד שנייה נגיע לזה. אז יש בזה שלוש שיטות. יש שיטה שאומרת שכן, שווה לאכול נפש, למה חולקים המציאות? יש שיטה שאומרת שווה לאכול נפש, אבל יש להם איזה, הרב פיינשטיין כותב בתשובה, יוצא חלק ת' לאחרונה יצא שנה, שנתיים, חלק ת' של אגרות משה, שם יש תשובה לנושא הזה, הוא כותב שמה שיש להם חילוק דק בהגדרת שווה לאכול נפש, ולכן הם לא חולקים המציאות, אלא הם חולקים, אומרים ששווה לאכול נפש, כי מגדירים בצורה מעט מעט שונה את גדר שווה לאכול נפש. זו שיטה שנייה. אבל הפוסקים בפשטות, דרכי נועם, שהזכרנו קודם, הביא שתי שיטות בהסבר שיטת הריף והרמב״ם. תראו חזרה בדרכי נועם, במקור 20. אומר הדרכי נועם, והרמב״ם זה נתן טעם אחר לרחיצת כל גופו בחמין משום גזירת מרחץ, משמע תסביר על הדילו, לא הייתה גזירה אבי שרינן לאחם חמין לרחוץ כל גופו, ולא היה לנו לאוסרו מטעם שאינו שווה לכל אדם, אי אפשר משום לסביר על זה ברחיצת כל הגוף הכל שווים. זאת אומרת, הסבר אחד הוא חולק והוא סבר שזה כן שווה לכל נפש. הסבר שני, אומר הדרכי נועם, אינמי לפי שכתב בתחילת הבא ברחיצה בכלל אכילה ושתייה היא, כשם שבאכילה ושתייה לא מפלגינן בין מפונקים משנן מפונקים, אשר היתירו לה שאין פירות אפילו שאינו אלא למפונקים, החנן ברחיצה מן הדין הייתה מותרת אלא בגזרת מרחצאות. מה הוא אומר? זוכרים, הבאנו קודם מהחינוך שבאוכל לא צריך שיהיה שווה לכל נפש. אז אומר הדרכי נועם, זה שיטת הסבר שני ברמב״ם, נכון שזה לא שווה לכל נפש, אבל רחיצה היא נחשבת כאוכל נפש, היא נכנסת לכלל אוכל נפש, הנעת נפש ורחיצה, ולכן הוא צריך שיהיה שווה לכל נפש. אז יש לנו מעשה שתי שיטות, או שיטה אחת שאומרת שזה שווה לכל נפש, וכמובן שמחלוקת במציאות מה היה פה, או לפי הרב פיינשטיין שזה הגדרה מעט שונה, או שיטה שנייה שאומרת, נכון, זה לא שווה לכל נפש, אבל זה בכלל אכילה ואכילה לא צריכה לשווה לכל נפש, הבאנו קודם מחלוקת אחרונים, אנחנו בכלל פוסקים את ההגדרה הזאת. הסבר שלישי של ארוך השולחן, אומר ארוך השולחן, אם תבדוק ברמב״ם, אתה נמצא בשום מקום שהוא כותב את התנאי של שווה לכל נפש. למה? אומר ארוך השולחן, ראינו מחלוקת מסכת כתובות רב פאפה ורב פאפי, מי הוא זה שאומר שצריך שווה לכל נפש, אך אשר עשה לכל נפש דבר שווה לכל נפש רב פאפה? הרמב״ם עוסק בכלל כרב פאפי, בשום מלאכה, אומר ארוך השולחן, הרמב״ם לא צריך שווה לכל נפש. אז יש פה שלוש אופציות איך להסביר את שיטת הריף והרמב״ם, אבל לפי כל אחת מהשיטות אין בעיה של שווה לכל נפש, זה התריף והרמב״ם. יש פה רק בעיה של גזירת מרחץ. אני אקמאיר פה הערה קטנה, אם אני אסביר כמו שני ההסברים שאומרים ש... בוא נגיד ככה, אם אני אסביר כמו ההסבר הראשון של הדרכי נועם, סליחה, כמו ההסבר השני של הדרכי נועם, כן? או כמו ארוך השולחן, שלפי הריף והרמב״ם זה לא שווה לאכול נפש, איך הם התירו את זה? אז יש לי לכאורה עוד קושייה שיטת הרב קרליץ. אני מדגיש, אפר אני תחת כפות רגליו, הכל אני לא מבין בדבריו, באמת אחד מגדולי הפוסקים היום, רק אני מעיר עוד הערה. הרמב״ם כותב הלכות דעות, שכמה פעמים, כל כמה זמן אדם מתקלח? פעם בשבוע. אז אם אני מגדיר פה איזושהי נורמה, לפי מה שהיה קבוע אז, אז למה הרמב״ם אומר שזה לא שווה לכל נפש? שימו את זה בצד. אז עכשיו בואו נתקדם. בואו נחזור אלינו. נחזור למקור הראשון. אומר השולחן ערוך, מותר להכן ביום טוב מים לרחוץ ידיו אבל לא כל גופו, אפילו אם ארוך טוב בבת אחת. אבל במים שחרו מערב יום טוב מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד, מיודיו כחוץ במרחץ אבל במרחץ אסור. אז אמרנו שולחן ערוך הולך כשיטת מי? הריף והרמב״ם. הבעיה שיש לנו כרגע גזירת מרחץ. יש שיטת, אומר הרמ"א, אגב יש עושרים בכל עניין וכן נוהגים, זה שיטת תוספות. אז עכשיו, לפי הריף והרמב״ם עדיין צריך להתמודד עם גזירת מרחץ, שולחן ערוך עדיין צריך להתמודד עם גזירת מרחץ. האם הרמ"א צריך להתמודד עם גזירת מרחץ? או אני אגיד בלשון שלי, האם הרמ"א פסק את תוספות? או רק חשש לתוספות? רק החמיר כדעת התוספות. אם אני אגיד שהרמ"א פסק לגמרי כדי שנתנו תוספות, אז בימינו שזה שווה לכל נפש, גזרת מחץ, לא מעניינת אותו בכלל, וממילא יהיה מותר לרחוץ בכל הצורות, בכל המינים, לחמי מים, לגמרי. אבל אם אני אומר שבד יצא חידוש גדול במציאות, שהשגזים אותו מכלים ספרדים, כן? אבל אם אני אומר לא כך, אלא מה אני אומר? שהרי מה רק חשש לשיטת התוספות, אז גם הוא צריך לפתור את שאלת השווה לכל אלא את שאלת גזרת מרחץ. אז רוב הפוסקים מבינים, תראו בשולחן ערוך הרב למשל, רוב האחרונים כך מבינים, אני נמצא את זה רק שנייה, במקור מספר 41, אומר בשולחן ערוך הרב, וכן אסור לרחוץ כל גופו, אפילו חוץ למרחץ וחמין שוכמו ביום טוב, אפילו חמו לצורך שתייה, ואפילו אינו רוחץ כל גופו בבת אחת, אלא רוחצו איבר איבר אסור, ואף על פי שהעיקר כסברה הראשונה בכל זה, בכל מקום כבר נהגו במדינות אלו להחמיר כסברה האחרונה ואין לשנות המינה. זאת אומרת, עיקר הדין אומר שכן הוא חרב, מה הכוונה? שיטת הריף והרמב״ם. רק אנחנו מחמירים שיטת התוספות. וזה רוב האחרונים הולכים בכיוון הזה. ראיתי אחד מן האחרונים, יש שוט שנקרא שוט ציץ הקודש, שכתב אותו רבי הירש מיכל שפירא. היה רבו של הרב חרל"פ זצ"ל. יש לו כמה ספרים על דרך המוסר והסוד. אמרות טהורות ותיקון חצות ועוד, יש לו גם שוט שנקרא ציץ קודש, הוא כתב אותו בעילום שם מוחלט, הוא גם הסתיר את עצמו וכתב בכתב ספרדי שלא ידעו מי כתב את ה... יש לו סיפורים מופלגים מאוד על המידות שלו ועל הענווה שלו ועל הפרישות שלו, דברים מאוד מאוד מיוחדים, ושלא הייתי מתקשר עוד מיד, עוד שנייה אני אגיד, אז שלא ידעו מי כתב את זה, אז הוא כתב את זה כך, והוא רוצה באמת להבין ברמה שהוא פוסק את התוספות. זה מתקשר לדבר מאוד יפה. אתם יודעים איך הרב חרל"פ נקשר לרב זצ"ל? באיזה חג זה היה? זה היה בשבועות. הרב חרל"פ, בתור גדול תלמידי רבי הירש מיכלס, נהג מאוד בסיגופים שלו. ונהיה חולה מזה. אז אמרו לו, תיסע ליפו, קצת לים ירפא אותך. זה היה קצת לפני, הרב זצ"ל הגיע בכ"ח באייר ליפו. הרב חרל"פ גם בדרך, אותם ימים הגיע ליפו. ובשבועות הוא בא להתפלל אצל הרב ושמע את הקדמות מילים שלו, מאז מה נקשרה נפשי בנפשו, ומזה נוצר הקשר המיוחד ביניהם. ויש שיגרת בתחילת אגרות ראיה, המיגרת גם נתפסה במעשה זה הסכמה שהרב זצ"ל נתן לרב חרל"פ על ספר צבי לצדיק של תולדות רבי הירש מיכלס. אז הוא כותב לו שמה שצריך לדעת שכל נושא הפרישות והסיגופים יש לו תנאי אחד ברור, שזה יהיה בשמחה. אם זה גורם לך, אם זה משמח אותך ומחיה אותך, בבקשה. אבל הוא אומר לו, אבל רוב אנשי דורנו מכניס אותם לעצבות, וזה דבר שיקח אותם אחורה ולא קדימה, ולכן לרוב מוחלט של האנשים זה לא מתאים, ולכן זה שלרבך זה היה טוב זה לא בהכרח לך טוב. ואומרים שאב חלפה היה מעביר דברים מרבי הירש מיכלס, הרב אתה נראה אותה לרבי הירש מיכלס, יש כל מיני סיפורים על העניין הזה. בכל אופן, לענייננו, אז רוב האחרונים מבינים שגם הרמ"א מתחשב בגזרת מרחץ. אז עכשיו בואו נפשט את הדברים. מה נגזר במרחץ? נגזר להשתתף ולהתרחץ בבית הפנימי, להשתתף בבית החיצון, וזהו. מה זה בית הפנימי, מה זה בית החיצון? המרחץ היה מקום עם המרחץ החם והמעביל, נפקמינה להלכות, מטילת ידיים, מפקמינה להלכות אמירת דברים של קדושה וכו', שזה ידוע מקוואות, מקווים מעונקים מדי, חלויס, אתה לא יוצא די חובת טבילה, כן? אז זה מקום אחד, שזה הרחיץ, שם נאסר הכל. הבית החיצון, זה החדר החיצון, תראו שם להשתתף שזה מקלחת, ובבית שלי לא אסרו את הדברים בכלל. אז מזה, כמו שהזמן קצר, אני אקיש וידלג הלאה. יוצא מזה דבר פשוט. בחדרי מקלחת שלנו, ודאי לא שייך גזירת מרחץ. גזירת מרחץ הייתה גזירת הבלנים, במקום הבלנים, לא במקלחת פרטית. ולכן להתקלח בבית שלנו, במים חמים, זאת אומרת, נדבר איך אני מחמים אותם, אבל במים חמים, אין מצד שווה לכל נפש, בימינו זה שווה לכל נפש. אין מצד גזירת מרחץ, זה לא מרחץ, זה בית פרטי שלי, מותר. לעניות דעתי מותר לחלוטין להתרחץ במים חמים ביום טוב אפילו מקליטים אותי, זה בסדר, כמו שהרבנים יצא להסכים איתי לחלוטין, אז אני רוצה לעצמי לומר את זה. הדבר מותר לחלוטין. איפה יש בעיה? לעשות אמבטיה. לעשות אמבטיה, אני חושב שכולנו יודעים שאדם מבוגר זה רק פינוק אצלו. זה ודאי אפשר לומר שעשית אמבטיה זה שווה לכל נפש. מה קרה? התפנקת, עשית אמבטיה? אז גם יש כמה אנשים בודדים שלא, הנורמה היא ודאי כך, אני יכול לעשות משאל, אני בטוח שאין צורך לעשות אותו. ולכן, להבנתי, בזה כולם יודעו שעשות, כמו שלעשות אמבטיה בימינו, ולא להתרחק מיתוש, זה כבר לא שווה לכל נפש, פה יש כבר חשש דהורייתא לחמם מים לצורך זה. אבל מקלחת רגילה, מקלחת רגילה, דרך אגב יש דיון על פוסקים, על יה, על תינוקות, האם אני מגדיר את השווה לכל נפש שלהם כבפני עצמו, או יחד עם המבוגרים. אם אני אגיד ששווה לכל נפש שלהם הוא נפרד, אז להם אתה כן שווה לכל נפש. באמת הפוסקים מקלים יותר בתינוקות בעניין הזה. אז יצא מזה, במסקנת הדברים, שמותר להתרחץ ביום טוב במים חמים במקלחת, אמבטיה, לעשות אמבטיה זה אסור, אפילו אם עשינו בועות וברווזים, זה לא מתיר את העניין, האיסור בעינו עומד, וזה אסור. עכשיו השאלה איך מחמים את המים. כן. לא, לא. זה מה שאני רוצה לומר. בימינו שזה שווה לכל נפש, לא צריך.
מים חמים במקווה?
במקווה זה יותר חמור באמת. במקווה באמת להתרחץ מים חמים, זה בא כי זה מרחץ. מה זה? חמים לגמרי. עכשיו, איך אני מחמם את המים? אז ודאי שאם ידעתי את הבוילר לפני יום טוב, מותר לרחוץ בו ביום טוב. ודאי אם דוד שמש פעל ביום טוב, מותר ללחוץ בו ביום טוב. אני אומר יותר מזה. גם מותר לי, אם יש לי שעון בוילר, לכוון אותו לפני יום טוב, שהוא ידלק ביום טוב, אני אתקלח במים האלה.
מי אמר שזה ידלק? זה אנרגיה מהשמש, לא?
לא, אני אומר, גם בוילר חשמלי. בוילר חשמלי גם מותר. גם מותר לחלוטין. מה? בו זמנית, הבישול הוא צורך אוכל נפש, הוא צורך מותר, דבר שווה לאכול נפש. הרב נביטל כתב לי, שלחתי לו את הקונטרס, הרבה שכתבתי את זה, הוא כתב לי, תשמע, אני לא קורא את כל הקונטרס שלך, בדרך כלל הוא צדיק, הוא קורא הכל, מהיר להערות, כי קבלה בידי מאדמור זצ"ל, הכוונה לרב שלמה זלמן, שבלם שווה לאכול נפש שמותר לחלוטין, אני הייתי חוכמולוג, שלחתי להורא, כן, אבל מה הרב התכוון, כתבו שכתבתי בסעיף הזה, אז ככה, אני אגיד את זה ככה, הוא צדיק, קרא, החזיר לי תשובה, והוא לגמרי הסכים עם זה, אמר שלום, ככה, שלמה זלמן אמר לו, שבלם שווה לאכול נפש ומותר. למה אני אומר ניחא, אמרתי לי, בערב יום טוב, למה גם משהו מותר ביום טוב? מאיפה הראיה של זה? אז יהיה, זה בכלל ראיה מלכות שבת. כתוב במקור 40, תסתכלו. סליחה, מקור 42. אמת המים שהיא חמה. אסור להמשיך לתוכה אפילו מערב שבת סילון של צונן. ופי הסילון יוצא חוץ לאמר ממיו נשפחים לעוקה שבקרקע. ואם המשיכו אסורים אפילו המים שנכנסו לה מערב שבת ברחיצה ובשתייה כאילו הוחמו בשבת. ואם הביא סילון של מים בערב יום טוב, ביום טוב כחמין שחום ביום טוב, ואסורים מריתם מותרים בשתייה, אני, מה אני עושה? אני מזרים פנימה צינור מערב שבת, מטמין אותו בפנים, המים מתחממים, ועד ביום טוב מותר לי גם בשתייה, גם ברחיצה. אומר רבי עקיבא איגר, במקור 13 למה, מה שמה תשאר יח ברחיצה, עבד המים נשחו באו בשבת, כיוון דבייתר או כי הייתם פותקים מים לגינה, למה? ואחד החמים שחומו בשבת דרך היתר גם כן אסור ללחוץ כמו שאתה מגן אברהם. צריך לומר דרך עדיף הכיוון לא נעשה מעשה בשבת כלל. כיוון שהכל נעשה מאליו, אני הכנסתי מערב שבת ובשבת זה נעשה מאליו, לא גזרו את כל הגדרות שאמרנו, לא גזרו בדבר הזה. אז לגבי שבת שמגזרת מרחץ שהיא חמורה יותר ובזה לא איתנו, כן, מה עוד ששימוש בבוילר, יש לי בעיה נוספת הבוילר החשמלי בלי שאליו דוד שמש בקרק על בוילר חשמלי, ודאי שיש פה בעיה של תולדות האור שמתחממים בפנים, בעיה נוספת, אבל ביום טוב אין לנו את הבעיות האלה, ולכן זה יהיה מותר. הפוסקים מביאים את דברי הרבי עקיבא איגר להלכה, גם מקור 44, גם מקור 45, הבאתי את זה, המשניים מגדולי הפוסקים מדורנו, שבאים וסומכים על רבי עקיבא איגר הזה לדינה, לעניין ההגדרה הזאת, וממילא נקי שלנו, נקי שלנו, שנסכם את הדברים, מים שהוחמו לחמם בידיים, להדליק את הבוילר אסור, כי יש פה בעיה של סגירת מעגל חשמלי ודלוקת נורה ועוד דברים אחרים, אבל מים שהוחמו הדבר מותר, בלי מעשה איסור מבחינתי, הדבר מותר לחוץ בין כל מפה ביום טוב. הבעיה היחידה לכאורה תהיה לעשות אמבטיה, שפה כבר פשטות זה נקרא פינוק ולא שווה לכל נפש. וזה סיימנו. אני חייב עוד התנצלות קטנה, פרסמנו את זה במייל, אבל לא יודע אם כולם קיבלו. היה שינוי בסדר השיעורים ובנותני השיעורים, דברים שלא באשמתנו. גם אני הצטערתי שהגאון רבי צדוק דוד אלתר לא הגיע, אבל באמת היו דברים דחופים יותר. אולי פעם אחרת, לא שם נזכה. כן. אז שאלתי את בנו של הרב נויברט על העניין הזה, אז הוא אמר, אבא היה מסתפק בזה, כי הוא לא שמע דברים חד משמעים מאיר שלמה זלמן, הוא כתב בצורה, נכון, אז שאלתי אותו, ולכן בהתחלה לא אמרתי, אבל אחרי שהרב נויברט כתב, אם אתה רוצה שאתה יכול לבוא לראות בכתב ידו, כתב את קודשו, שכך הוא קיבל מפורש, שמע מאיר שלמה זלמן, אז אני מרשה לעצמי לומר את הדברים. כן, כן.